ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לכאורה עומדת פרשת קורח בפני עצמה. תיאורטית היא יכולה להתרחש בכל אחת מ-38 שנה שזה ליבו של ספר במדבר, כי הרי תחילת ספר במדבר מתוארכת בצורה ברורה בראשית הקיץ של השנה השנייה באלף באייר. אחר כך יש שם סיפורים גם על פסח שעשו ומסע מחנות, ועובדה היא שבפרשת בעלותך אומר משה ליתרו, נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם. זה היה צריך להיות אי שם, נניח בחודש סיוון של הקיץ של השנה השנייה, ואומרים, אוטוטוט אנחנו נכנסים לארץ. אלא שכאן בא דבר שיכול היה להתרחש בצורה מאוד טבעית, לשלוח מרגלים. ראינו כבר שהמרגלים יצאו לדרך בחפתת בסיוון, מסורת חז"ל שהם חזרו בליל תשעה באב, ואז כל התוכנית השתנתה ונוסעו לכם, מחכים להם 38 שנה במדבר. היה נתק, מה שחז"ל אמרו שלא התייחד הדיבור עם משה במשך 38 שנה, וזה מתחדש בפגישה באלול של השנה ה-39 בבואו של בלק, ואז מתחיל הסיפור עם בלעם וכו' וכו'. יש איזו מסורת מעניינת שברכותיו של בלעם היו בראש השנה, ומכאן גם השימוש במלכויות בקטעים מתוך שירת בלעם, ותרועת מלך בו וכדומה וכדומה. אז היו כמה אירועים שהיו במדבר ולא כל כך ברור מתי זה היה. זה קשור כמובן גם לשאלה שקשורה כבר לפרשה הבאה, פרשת חוקת. המיקום של פרשת חוקת, דהיינו פרה אדומה, בשנה 40 סמוך למיטתה של מרים, ואז כמובן השאלה היא מתי התרחש הסיפור של קורח. בתורה עצמה אין שום נתון, אפילו לא רמיזה, למתי זה היה. ומסתום יש בזה כוונה. הכוונה היא שטרוניות על מנהיגות ואופוזיציה יכולה להתרחש בכל אחת מן העיתים, כי זה דבר שהוא למעלה מן הזמן. תמיד יהיו קטרגים ואלה שירצו לחולל מהומות. ובאמת ההתאגדות של כל חבורת קורח ועדתו היא למעשה ממורמרי כל סיבות התאחדו. ובאמת כך צריך להבדיל בין אלה שאולי המרירות שלהם נבעה ממקומות חיוביים, וזה השיטה של הנציב כשהוא מדבר על כך שה-250 מקטרי קטורת היה בהם צד חיובי, כי הם רצו קרבה גדולה יותר אל עבודת השם.
הבכורות
שמאוכזבים. אבל הרי שאמרתם מאוכזבים, אז כבר מיקמת אותם בעולם האופוזיציוני. ואני מנסה לטעום. אז אתה מתכוון לרמזים, ואתה צודק. זאת אומרת, על פני השטח לא מבדילים בכל הסיפור הזה. לא כל כך ברור למשל כשהמשנה קוראת לזה קורח ועדתו. קורח ועדתו, עדת קורח, האם זה רק קורח האיש והחבורה המצומצמת מסביב לו, או שכולם תפסו טרמפ על זה. הדוגמה הקלאסית היא כמובן דתן ואבירם. עם דתן ואבירם יש לנו חשבון ארוך מאוד, מאז שמשה עולה על הבמה, הלוגני אתה אומר כאשר רק את המצרי, דתן ואבירם ניצבים כל מקום שיש איזה מחלוקס, אז הם מנסים לדוג במים האחורים האלה. אבל בעומק הדבר, וזה דבר שהחסידות פיתחה אותו בצורה מיוחדת, למצוא צדדים חיוביים בקורחיזם, או כמו שהרב קורא לזה, הכוחות האנושית. זאת אומרת, טענות קורח יש להם גם משמעות לאומית. כל העדה כולם קדושים, ביסודו של דבר יש לו צד חיובי. זה לא מתששים את העני, יש העני של האדם, הרצון שלו לבוא לידי ביטוי, הרצון שלו להתעלות רוחנית היא חיובית, ובזה שאתה ממקם אותו, אתה משבץ אותו במסגרת בולמת, זה אנטיתזה לפיתוח של העני שלו. וכבר אמרנו כמה פעמים שהחוזה מלובלין שהיה לוי הורוויץ, אז היה פותח את דבריו בשבת פרשת קורח, דהיליקר זי דה קורח, זקננו הקדוש קורח, כי כל העדה כולם קדושים. בוודאי אם הוא צאצא, אם הוא צאצא, אז הוא צאצא דרך זה. השאלה היא מאיפה ההליקאית, מאיפה הקדושה שבדבר. והתשובה היא שכל אם כן, אז לא קוקה קולה, אז רק תמיץ. תודה. אז הנקודה היא שלא יידח ממנו נידח. זאת אומרת, יש איזה, מה זאת אומרת שאדם נעלם? ועובדה היא שחזל אמרו שאיפה עומדים בני קורח, כשבלה אותם האדמה, אז הם עומדים מתחת לאבן השתייה, והם אומרים משה אמת ותורתו אמת. זאת אומרת שגם, תודה רבה, יש הכוח. בסדר, בסדר, תודה. זאת אומרת ש במילים שלנו, קורח הקדים את זמנו. כל העדה כולם קדושים, ואין מי שנדחה לשוליים, זה אמת. אבל זה אמת שבא לעולם קודם זמנה. אם קורח היה יכול להתאפק, זה אולי הפשט בקבלה של הארי, שצדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח. צדיק כתמר יפרח. מה זה צדיק כתמר יפרח? אז נכון שבפסוק זה לשון עתיד, שהצדיק עתיד לפרוח. זאת אומרת תמר, יש כמובן גם משמעות בוטנית לדבר הזה. התמר הוא המאחר ביותר להביא את פירותיו לעומת שבעת המינים האחרים. גם ברשימת שבעת המינים התמר עמוד במילה ארץ זית שמן ודבש, והדבש הוא דבש תמרים. זאת אומרת, כאן מקומה של התמר. יש דברים שהפריחה שלהם, הוצאת הפירות, זה רק בתקופה יותר מאוחרת. אז לכן פרשת קורח, אם אתה שואל מתי היא רע, זה יכול היה להתרחש בכל אחד מ-38 שנה. אבל סביר להניח, והרמב"ן רמז לזה, שזה צמוד לפרשת שלח. האכזבה ושינוי התוכנית מלהיכנס עוד תותות לארץ ולהתעקר עכשיו 38 שנה, בוודאי שגרמה להתמרמרות טוטלית. הכל משתנה, כולם חשבו עוד תותות נכנסים לארץ, ופתאום אומרים לנו במדבר הזה יפלו פגריכם. אז זו הייתה בוודאי הסערה, גם החיצונית וגם הפנימית, שטלטלה את כל המחנה. ועל הגל הזה עלה קורח, כיוון ש כולם מרוגזים, כולם יש להם טענות, כולם ממורמרים, אז קורח מצא כאן טענה, ויחד איתו באו כל הדברים. זה גם כמובן מסביר את סיכון שמשה נטל על עצמו. כשמשה אומר בוקר, הוא יודע את השם את אשר לו, הוא למעשה לקח סיכון גדול מאוד. מה אמר רש"י בעקבות חז"ל, למה בוקר? עכשיו כולנו שטויי יין, כולנו הלומים, תן פרספקטיבה של זמן, בוקר, מחר בבוקר נדבר. אבל כמו שאתה משה מבקש להתמתן על ידי הלילה, קורח ניצל את זה, באמת ניצל את זה, הוא ניצל את זה והלך וצבר הרבה נקודות בדעת הקהל על ידי כל מיני מעשים, תפסתם תליתות, תלית שיקולת חלת. מה קרה פה? סוף פרשת שלח היא מדברת על פרשת ציצית ועל פתיל תחלת. אז למעשה הדרשה הזו של חז"ל מצמידה את תחילת קורח לסוף פרשת שלח. כמובן שגם פרשת ציצית בסוף פרשת שלח היא מורכבת. לא, לא. תודה רבה. שהרי תחילת פרשת שלח מדברת על לתור את הארץ, ויתור את הארץ, ופרשת ציצית מדברת ולא תתורו אחרי לבבכם, וזה מה שיוצר את פרשת שלח כחטיבה בפני עצמה, שהמרגלים תרו אחרי מראה העיניים, תרו אחרי מחשבת הלב, דהיינו כאילו בלם או מסקנה נגד המרגלים, זה פרשת ציצית. ואם אני ממשיך את הקו, וחז"ל המשיכו את הקו, אז טלית שכולה תכלת עשה אותה כורח למנוף לטיעונים שלו. אבל זה כמובן קשור כבר לעצם הכורחיזם. נדמה לי שיש כלל בצבא, שניים שיצאו למשימה, אחד מהם צריך להיות המפקד. זאת אומרת, מישהו צריך לקחת אחריות. שניים, אחד, אם אתה לבד, אתה לוקח אחריות בעצמך. מה מעמדו של היחיד הזה? מה מעמדו של הכוח המוביל? מי הוא זה שקרא? כל העדה כולם קדושים, זה נשמע טענה מאוד פופוליסטית. אבל ביסודה יש לה אמת, באמת כל אחד כולה. הפתגם היידישה ידע, כל יהודי קיסר בפני עצמו. הוא רוצה להיות המנהיג, הוא מה בעצמך שאתה תגיד לי, אני אגיד לך. כל העדה כולם קדושים, יש לה נקודה חיובית. איך אמר הנביא לעתיד לבוא? כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. זאת אומרת, המודל הנבואי אומר, כל אחד יש לו את הנקודה שלו, וכל אחד הוא באמת יכול להיות המוביל של עצמו בעולם המתוקן. בעולם שלנו זה, 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 זה אידיאל שעדיין לא הוגשם, ולכן מישהו צריך לקבל אחריות בדבר הזה. למעשה, הייתה גברת אחת שהבינה טוב את העסק. לאשתו של און בן פלט, שהיא אמרה לו, מה אתה מתערב? מה אתה רוצה, שכוח יהיה במקום מויש רבנו? אז כוח הוא יהיה בעל הבית שלך. הרי לא יכול להיות שכולם יהיו, אתה לעולם תהיה מספר שתיים במקרה הכי טוב. אז איך אתה יכול להתחבר על טענה שאתה רוצה להיות מספר אחד? הרי לא יכול להיות שכולם יהיו מספר אחד. לכן הפרשה של קורח מופיעה במקום שהוא מופיע מתוך הנחה שזה קרה אי שם ב-38 שנה, אבל הנסיבות מסביב מנווטות את המחשבה שזה סמוך להתמרמרות על המרגלים. אבל הנקודה הזאת שיש אחד גם בחברה, כשאחד הוא ראש ממשלה ואחד הוא הכוח המוביל וכדומה, אבל גם זה יכול להיות גם בזמן, במקרה הזה תכף נראה ששבת, זה יכול להיות גם בכל צד עיוני של עולם, יש יסוד דומיננטי, יש משהו שקובע שמסביב לא הדברים מתנהלים. מחלוקת קורח ועדתו זכתה לעיונים והסברים רבים. אחד מהם בא בתפארת ישראל המהר"ל בהסברת המתח שבין הכלל לפרט. התורה היא לכלל ישראל, ולכן ראוי היה שתינתן תורה לא על ידי אדם פרטי כמו משה. וזה שאמר, קרב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? אז איך יכול להיות שאתם תיקחו את הכתר לעצמכם? כך גם הסתברו לה למערל דברי חז"ל על הטיעונים ביחס לטלית שגולת תכלת, והציצית פה תרתה, והבית המלא ספרים וחייב במזוזה. כוונת כוח להפליג ולהחזיק הקושייה, והיה סובר, כיוון שהטלית כולה תכלת, למה לא חוט? התכלת, והרמב"ן לימד אותנו שהיא קשורה לתכלית, גם מהצד האופטי, שהתכלת זה כלל מורכבות של הרבה צבעים ביחד. התכלית של כל הצבעים זה מה שקוראים התכלת. אז הוא אומר, באיזה מקום שהוא יפתיל תכלת, דיינו הפתיל המוביל, אז הוא שבור היה, ואז יהיה משיב לו קורח, אם כן כל ישראל כולם קדושים, למה לא כהן מיוחד? המעמד של הכהונה היה רק הגורם המזמן של הטיעון הכורחי. אבל למעשה המהר"ל הרחיב בזה שקורח ביקש לשנות את כל הסדרים, את כל הסדרים, וזה כמובן גם מסביר את דרשת חז"ל בוקר ויודעת השם יותר לו. אחד ההסברים בדבר חז"ל, שהשמש לא רצתה לזרוח באותו יום. אם אתה לא עושה דין לבן אמרם, מה זאת אומרת? גם בקוסמוס יש כוחות מובילים. השמש, האור, הוא הכוח המוביל את הבריאה כולה. אין אור, הבריאה הראשונה הייתה אור, כדי שאפשר יהיה לראות משהו. אם יש חושך, אי אפשר לעשות שום דבר. אז זאת אומרת, חז"ל ביקשו לראות בטענה הכוחית עירו על כל החוקים הקוסמיים. גם יש כוח מוביל בטבע, יש גם, אתה מדבר על מלך החיות, אתה מדבר על מלך העופות, אתה מדבר על נזר הבריאה. זאת אומרת שיש תמיד משהו שהוא הכוח המוביל. אז במסגרת החברתית הישראלית הכהן הוא זה שמוביל את העסק, וקורח אשר רצה להפיל את משה בטענתו, חרבו בא בליבו. זאת אומרת, ממקום שקורח בא, שם הוא נכשל. כי עד רבה, אם ההלכה הייתה שטלית שכולה תכלת פטורה מן הציצית, אם ההלכה הייתה שבית הבית של הסופר מלא מזוזות, הוא כותב מזוזות, יש לו מזוזות למחירה, יש לו, אז מה צריכים פה מזוזה בדלת? הרי יש לך את כל הכללים האלה בתוך המזוזה שבבית, מה אתה צריך מזוזה על פתח הבית? הפתח הבית נתפס ככוח המוביל, כמנהיג, כמי שמקבל אחריות בדבר הזה. כי עד רבה, זה ראיה, כי גם שם אין הדין כך. עובדה היא שאתה צריך גם פתיל תכלת גם בטלית שכולה תכלת. עובדה היא שאתה צריך מזוזה גם בבית שכולו מלא ספרים. לכך צריך חוט מיוחד שאינו מן הטלית, רק נדע לעצמו. טלית שכולה תכלת היא מעשה ערג. אז אם יש לך טלית שכולה תכלת, צריך שיהיה פתיל אחד שהוא יוצא מתוך הטלית, שהוא לא ארוג בתוכם, שהוא המוביל בדברים האלה. וכך ישראל, אף על גב שכל ישראל כולם קדושים, צריכים אל כהן מיוחד נבדל מהם. דהיינו שבאמת יש כוח שנעושה באחריות הזאת. יש לעיתים שמופיעים מאמרים ביוגרפיים על מנהיגים, ואתה יכול לראות, עיתונאים עכשיו יבליץ את זה תמיד, המנהיג יש לו יועצים, הוא דן, הוא מפלפל, יש לו מטה, אבל בסופו של דבר הדבר בא לידי ביטוי נניח בביוגרפיות על בן גוריון, בסוף כולם הולכים הביתה, הוא נשאר לבד והוא נושא באחריות והוא חייב להחליט. הוא יכול לקחת את כל הנתונים, הוא יכול לדון בהם, אבל שיש דילמות הוא צריך להכריע, אז הוא בודד בצמרת. זה סגולתו, זה כוחו של האיש היחד הזה, שהוא לא יכול לחלוק עם אף אחד את האחריות הזאת והוא צריך להכריע. אז זה מה שהיה בסופו של דבר משה רבינו. דהיינו, הוא מוכן לדון, הוא מוכן, הוא ענב מכל אדם אשר על פני אדם, הוא יכול לכבד את כולם, אבל אם צריכים להכריע, אז הוא זה ש... אז כוח מתחסד בטענה שכולם קדושים, עומד צריכים אל כהן מיוחד נבדל מהם, וגם נפל כוח שעד רבה בית מלא ספרים חייב במזוזה יחידית נבדלת מן הבית. זה שיש לך מזוזה במגירה או שיש לך מזוזה על שולחן הכתיבה, זה עוד לא אומר זה כוח מוביל. הוא צריך את המזוזה בפתח של הבית, כמו שהפתח הוא הכניסה, הפתח הוא אחראי לכל מה שמתרחש בבית, כך גם המנהיג הוא זה שנוטל את כל האחריות. שהרי מזוזה חוץ לבית כמו ציצית גם כן חוץ לבגד, וכן לא יקבל התורה כל ישראל כאחד, למרות ויחן שם ישראל, למרות האחדות. אז משה ניגש לבדו, ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים, רק אחד הוא משה אשר הוא נבדל מישראל במעלתו ובמדרגתו. תוך שימוש במונחים דומים של כלל ופרט, אמנם בכיוון שונה במקצת, התייחד בעל שפת אמת לטיעוני קורח. נקודת מוצאו דברי המדרש, כתוב במדרש וידבר אל קורח בוקר, וכבר ראינו את הסיכון שמשה רבנו נטל על עצמו כשהציע שאחרת יהיה בבוקר. שואל המדרש, מה רע לומר בוקר? אמר לו משה, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יש גם הבדל, הטיעון שכוח לא עמד בו וחזל רק עמדו עליו, ברגע שאתה אומר כל העדה כולם קדושים ואתה מבטל את בחירתו של היחיד או את אחריתו של היחיד, אז גם בחירתו של עם ישראל היא עומדת בסימן שאלה. עם ישראל רואה עצמו, וכך יש גם בנבואה, רואה את עצמו כהן לאומות. אתם כהני השם תיקראו, משרתי אלוקים יאמר לכם, אמר הנביא. זאת אומרת שיחס ישראל אל אומות העולם הוא כמו היחס הישראלי הפנימי בין ישראל לכהונה. אז הכהונה נושאת באחריות ועם ישראל נושא באחריות. זה מה שהרב קוק טבע את המטבע כוחות האנושית. הוא התכוון לו, הוא טבע את זה עוד בימים שלפני מלחמת העולם הראשונה. הוא התכוון למחשבות האוניברסליות, לעובדה שעם ישראל הוא עם עולם, עם שאחראי לכל העולם, אבל בתוך העולם, דיינו, הוא לא צריך ארץ מיוחדת. כל האידיאולוגיה האנטי-ציונית שאמרה שקוסמופוליטים הם אזרחי כל העולם כולו. יש עושר בדבר הזה, אי אפשר להתעלם מהאחריות הזאת. אבל בזה שאתה מבטל את זה, כל העדה כולם קדושים, כל העולם כולם קדושים, אז מה צריך מישהו שיישא באחריות לכל הדברים האלה? הטיעון היה שזה אנטי קוסמוס, כי גם בקוסמוס יש כוחות מובילים, החמצן יסודו, בלי זה אתה לא יכול לקיים, השמש המהירה, לעולם יש כוחות שהם יחידאים והם מובילים את כולם. אומר לו המדרש לקורח, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו, יכולים האומות לומר הם לא רוצים את ישראל? וכן הבדיל אהרון. אז כמו שאתה מבין שאהרון הוא מנהיג עם ישראל או נושא באחריותו, כך גם עם ישראל. פירוש, כמו שיש בזמן ממשלת היום והלילה ולכל דבר גבול ומקום מיוחד, כן הוא בנפשות וכן הוא בנשמות. אתם רואים איך השפת אמת הלך וביקש לומר שבכל רובד ורובד של המציאות, בין בחברה, בין במבנה של האדם עצמו, יש כוח דומיננטי אחד. ויש לכל נשמה גבול ומקום מיוחד. מפני שאני מכיר בסגולה של כל אחד, ההבלטה המיוחדת הזאת של האינדיבידום, שלכל אחד... לכל אחד יש שם, לכל אחד יש אני שלו, אותו אני המיוחד של סגולות, שאני באמת מצפה שהוא יפתח את כוחותיו. מקום אחד כתוב בצורה מעניינת, דווקא הביא את זה אחד מראשי הישיבות, רבו חבר לבוביץ' בברכת שמואל, אז הוא אומר שבתקופת הנבואה התפקיד הרוחני של הנביא היה לגלות לאדם את שמו. לגלות לאדם מה התכונות שלו. מה שאנחנו קוראים היום בשפה מודרנית, אדם רוצה להגשים את עצמו. מה פירוש להגשים את עצמו? אותם כישורים שיש לך, שלעיתים הם גם סמויים, הם חבויים גם ממך עצמך. אדם מסיים את חייו כשהוא לא, הוא לא, הוא לא הגיע למשהו, אין לו סיפוק. מדוע? כי למעשה הוא, היום אנחנו כבר יודעים, ילד קטן, איך שהוא קטן, הוא כבר משחק בברגים, הוא כבר יש לו בידיים. אז אם אתה רוצה באמת להביא אותו למצב אופטימלי, תחנך אותו בכיוון הזה, ואל תנסה להשיא לו דבריך. פלויני, כל פיסת נייר הוא מצייר. אם אתה באמת תפתר את זה, אז הוא יגיע לסגולה כזו, ואם לא, אז כל חייו הוא יישא במסלול אחר, ולא יגיע לכלל להגשמה. יש לכל אחד חלק בתורה, מה שכתוב, ותן חלקנו בתורתך, אז בפשוט מפרשים תן חלקנו בתורתך, שיהיה לנו עסק בתלמוד תורה. חלקנו שלנו, את החלק שלך. יש בספרים, יש גם בסידורים, שבסוף 18 יגיד אדם את הפסוק שכולל את שמו, או רומז לשמו, שלא ישכח את שמו ליום הדין. נו, תן לו תעודת זהות בתוך הקבר שלו, מה הוא לא ישכח את שמו ליום הדין? שהוא יהיה נאמן לעצמו, הוא יהיה נאמן לכישורים שלו, שהוא ימצא את מה שיש לו. אכן משה רבנו הוא היחידי, מה פשט משה רבנו שקול כנגד כל ישראל? בחינת כללות בני ישראל, משה רבנו, למה משה רבנו יכול היה לקבל את התורה בשביל כל ישראל? כי שמו כולל את כולם. המעמד שיש ליחיד המוביל, הנאמן ליהודו, הוא שאיבה את מרכז הפולמוס. כך בחוט התחלת, כך במזוזת הבית, כך ביחסי ישראל והאומות, יחסי ישראל והכהונה, וכך ביחס העם למשה. אז ישמח משה במתנת חלקו, בחלק המיוחד שלו, כי הוא נאמן לעצמו, כי אבן נאמן, קראת לו. מכאן גם ההתייחסות לשבת. אף היא המוביל של ימי המעשה. התכלס של כל ימות השבוע זה השבת. עובדה היא, העולם נברא ביום ראשון, וכל ימות המעשה מובילים לקראת שבת. מה פירוש? שהמהות, ההגשמה, הביטוי הממשי של בריאת העולם זה שבת. היא מזוזת העולם, היא התחלת בתלית העולם, היא תכליתו. בזוהר נזכר שקורח חלק על השבת. זה כמובן נשמע מוזר מאוד. יש רשימה ארוכה של מה שקורח לא סובל. הוא לא סובל את משה רבנו, הוא לא סובל את אהרון, יש לו טיעון מינית את זה לנשיא מידי. רשימה במדרש של כל המינויים לאנשי שלומנו, לשיטתו של קורח, שמשה רבנו עשה זה. ובתוך כל המומה הזאת, קורח גם הוא לא חולק על שבת. מה אכפת לו משבת? למה קורח חולק על שבת? מפני שגם השבת היא הכוח המוביל. מה שמשה רבינו בחברה, השבת בזמן. אז נזכר שכוח חלק על השבת, ורבו על כך הפירושים. לדברי בעל תפארת שלמה, רצון הבורא היה שכל ששת הימים יהיו ענקים מהיום השביעי, שהוא היסוד ומשפיע לכל העולמות. קורח החולק על המנהיגות וההנהגה הרוחנים חולק אף על השבת. זאת אומרת, המסקנה ההגיונית שיש כוח מוביל, שבת היא הכוח המוביל, ואם אתה לא מסכים שיש כוח מוביל, אז ממילא אתה גם חולק על שבת.
מה הוא חולק על השבת?
הוא לא רצה שיש שבת. מה עושים?
יש באמת
זה? אני לא זוכר, בזוהר כתוב שהוא חלק, תקב אז תראה, רב צודק מפליג פה, רב צודק כנראה בעקבות הזוהר אומר שכוח המחלוקת פרסה בשבת, זאת אומרת, היה לו עסק עם היום הזה גם כן. היום הזה לא... זה נועד, זאת אומרת, הרב צודק אומר זה באפשר, ויכול להיות שזה היה גם בשבת, ונראה. זאת אומרת, אולי, אולי מכוח מה שאתה שאלת על הזוהר, מה פתאום עשה את זה? אז הוא אמר, הוא לא יכול להיות בשבת. כי היממה הזאת של שבת היא אנטי כוחיזם. היא אומרת שיש דבר, שיש דבר נבחר מתוך רוב, זה אנטי כוח. אם יש שבת, הוא לא יכול להסכים.
הוא בעצם הקומוניסט הראשון. שגם
נראה יפה, עכשיו רואים במעשה שזה הכל אין כלום. יכול להיות שאתה צודק, הוא רצה חברה שוויונית, אבל טוטלית. כיוצא במעמדה של השבת ביחס לימות השבוע, כך הוא המעמד של ראש חודש ביחס לימי החודש. אז קודם כל, האימות שנעשה בין שבת לראש חודש, בחלק גדול של השנים, ראש חודש תמוז חל בפרשת קורח. אני לא יודע אם יש עוד מישהו שזוכר מה היה בשבת פרשת קורח, ראש חודש תמוז תפשין וב. זה השבת השחורה. אני זוכר, כיוון שהעוצר היה בכל הארץ, אז הרבנות אז הכריזה, אני זוכר, התעוררנו בשבת בבוקר והרמקולים בתל אביב צעקו שעוצר, אז הרבנות קראו בשבת שאחרי זה גם את פרשת קורח, למרות שלא היו פרשות מחוברות, כי פשוט כל ארץ ישראל שבתה. זה אותה שבת של מה שקראו השבת השחורה, שאסרו את הרב מימון בן גוריון, אז נמלט לצרפת. ועל כל פנים, אז חל גם שבת וראש חודש. שבת וראש חודש הם שתי שורשי קדושת הזמנים. זאת אומרת, כל המועדים שלנו הם מתחלקים בין שבת לראש חודש. אלא כמובן בהבדל בסיסי אחד. כל המועדים שלנו הם קדושתם על ידי ישראל, וקדושתם של ישראל נובעת מקדושת ראש חודש. לכן באמת אנחנו מברכים מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. כי ישראל הם מקדשים את כל הזמנים. לקדושת שבת מועיל להכניס קדושה בששת ימי המעשה, שיהיה הכל בקדושה. שוב, הנה המנהיג שדואג ליממה, וכן נקרא ראש ולא ראשון בחודש. הביטוי העממי מדבר שני לחודש וראשון, אומר לא ראשון לחודש, זה ראש, כי הראשון כלול בתוך הראש, שהוא הראש של כל החודש, וזה בתא רשא גוף האזיל. זאת אומרת, אחרי הראש הולך כל הגוף. אז כמו שהשבת מובילה את ימי המעשה, כך ראש חודש מוביל את כל ימי החודש. שוב, יש לך דוגמה של חודש שמוביל את הכל. שבראש חודש קלו כל הקדושות שבחודש, וממנו הוא מופיע לכל ימי החודש. אז ההרכבה המיוחדת הזאת של כל החודש המקופל בתוך ראש חודש, זה שנותן לראש חודש את המעמד המיוחד שלו. על פי עיקרון זה יובן גם יחסה של שנת השמיטה לשנות השבוע כולו. אם אתה מקבל את ההנחה שיש כוח מוביל בזמן, הסיפור המקובל בשם רבי ישראל מסלנט, שבא אליו אבא עם בעיות של הילד שלו, ילד צעיר, אומר לו הרב סולי, אתה איחרת. מה איחרת? אתה היית צריך לבוא עוד לפני שהוא נולד. היום אנחנו כבר יודעים, המחקרים הם לא נסיימו עד תומם, אבל גילו שמוזיקה קלאסית בחדר הלידה יש לה השפעה על העינוק בין השעתיים האלה שנולד עכשיו. זאת אומרת, הנפש של האדם היא הולכת אחרי ההתחלה שלו. אין לנו אפילו מושג מה טיבה של ההתחלה, אבל כל מחשבות על, 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 על התורשה ועל השפעות בסיסיות, הם שבנקודה הראשונה שם יש המון המון יסודות. זאת אומרת, אותם היסודות שאחר כך בגיל מבוגר יותר מתפתחים והולכים, הם למעשה מונחים בגרעין הראשון. אז הגרעין הראשון הוא גם בנפשו של האדם, בכוחות התורשה שאנחנו עוד לא יודעים מהם הדברים המשפיעים בהם, אבל הצד המקופל בנקודת השבת או בנקודת ראש חודש או בנקודות הבראשית לכל מה שיבוא אחרי זה, זה מה שמונח בדבר הזה. אז הוא הרחיב את המחשבה ואמר שהשמיטה למעשה היא בעלת כוח רעיוני לכל שש שנות העבודה. במשך שש שנות עבודה אתה מרגיש שאתה בעל הבית על ה... מה זאת אומרת? אתה זרעת, אתה השקעת, אתה בוצר את הענבים, אתה עושה את הכל, זה שלך. פעם בשבע שנים אמרו לך סטופ, זה לא שלך, יד עניים ועשירים שווה. אז נכון הוא שאחרי עבור השמיטה אתה חוזר לבעלות של הפירות, אבל באיזה מקום שהוא במשך השנה הזאת אתה ביקשת להוכיח, וההוכחה הזאת אמורה להתייחס גם לשש השנים הללו, שכלי כל הארץ. כשהגמרא שואל מה הטעם של השמיטה, הוא אומר כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה לך כמי שאחראי למה שאתה עושה במשך שש שנים. הרי לך דוגמה שהערכים האידיאולוגיים של השמיטה אמורים לתפוס אותך גם בשש השנים שאתה כן עובד את האדמה. מבחינה זאת יש לשמיטה סגולה של הנהגה, סגולה של הנחיה שמובילה את כל הרכבת שבאה אחריה. על פי עיקרון זה יובן גם יחסה של שנת השמיטה לשנות השבוע כולו. בכל זין שני השמיטה נתגלה כניסה לידי השמיטין ונמשכו שש השנים אחר השמיטה. זאת אומרת ש... כיוון שאנחנו השנה בשמיטה, אז אנחנו מסלסלים ומעיינים בה. אבל הכוונה היא שהרעיון הזה הוא גם במשך שש השנים יוביל אותך. כי נניח השוויון, או הדאגה לזולת, או הערכים של שמיטת כספים, כל אלה הם ערכים שאני מבקש שיתאמו בנפש האדם לא רק בשנת השמיטה, אלא גם בשש האחרות. לחלוק על שבת זה לחלוק גם על שמיטה. זאת אומרת, אותו רעיון שמבקש שהשבת תפרוס את כנפיה על כל השבוע, הוא שמבקש שהשמיטה תפרוס את כנפיה על כל שש שנים שיבואו אחריה או שבאו לפניה. בצורה מפתיעה הערתי פה בהערה שבשם שמואל בא מהלך מיוחד על היחס בין השמיטה לשבת וטיעוני קורח. זה באמת דבר מפליא ש... טוב, אנחנו חיים את השמיטה, זה נראה לנו, אבל השם שמואל גם טען ש... עובדה היא, יש איזה אבא מינה במחילתה שלא נתקבלה להלכה, שבשנת השמיטה לא יצטרכו לשמור שבת. לנו זה נשמע, ברגע הראשון זה מופרז. רגע אחד, שבשבת לא מניחים תפילין, זה אנחנו רגילים בזה, אז אנחנו איכשהו חיים עם זה. אבל העובדה שאותם ערכים שנניח עדות שיש בשבת היא במקום העדות שיש בתפילין, אז לכן אנחנו אומרים שיצאו שבתות וימים טובים שבהם לא צריך להניח תפילים. מדוע? כי השבת ממלא את הערך הזה. זה מה שהגמרא דנה, אולי יש אפשרות שבשנת השמיטה שכולה שבת לא יהיה מעמד מיוחד לשבת. אז נשמע לנו מאוד רחוק ומופרד, אבל מי ששומר שמיטה כהלכתה, אז הוא ממש מרגיש שבת גם בשבת, אז לכן יכול להיות בשבת הוא לא צריך לשמור שבת או דברים, גם המועדים לא יכול להסתרסו. זה גם מעוגן בצורה שבה מופיע בתורה בפעם הראשונה שמיטה. פעם הראשונה שמופיע בתורה שמיטה היא מופיעה בפרשת משפטים, ושם כתוב והשמיעי תשמטנה, ואחר כך כתוב את שמירת שבת. מה הסמיכות זו לזו? כי אם אתה מתחיל בשמיטה כולה, יכול להיות שלא אותם ערכים של שבת ושל המועדים הם כלולים בתוך השמיטה, ולכן אתה לא צריך את כל הדברים כגון אלה. אז נמצא שאם באמת אתה דוען כמו כורח שצריך לבטל את הכוח מוביל, נבטל לכוח של השמיטה, ואז ממילא אתה זוכה בכל הערכים האחרים. פי הארץ. עכשיו יש לנו פה דבר מעניין. יש משנה באבות. המשנה באבות מדברת על סדר הבריאה, ומדברת על דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. מה טיבו של המושג הזה בין השמשות? אחד מן הדברים שנבראו בין השמשות זה המזיקים, השיידים. אז חז"ל פרשו איך הדבר הזה נולד. כביכול במעבדה של הקדוש ברוך הוא טבעו שם כל מיני מטבעות, הרימו את הכונס, זאת אומרת זה הפטיש או המכה שטובעת במטבע, הרימו אותה יעוד יום שישי. בין הרמת הכונס לבין הורדתו על הסדן נכנסה שבת. זה בין השמשות. אז באידיש יש ביטוי על ניתקא דבקנר, זאת אומרת לא אפוי, הוא לא בשל. שיידים זה יצורים לא שלמים, יצורים לא אפויים, והם נבראו בערב שבת בין השמשות. דיין, זה יצורים שרצו לברוא אותם, והיה צריך לתן את המכה בפטיש הזה, אבל ביני לבין נכנסה שבת. אז בערב שבת, ועד מי שאיננו בשל, מי שאיננו גמור, אז דרכו ללכת להזיק, כי יש לו כוחות, אבל הם לא שלמים עוד. אז כשהמשנה מונה כל מיני דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, היא מונה שמה את פי הארץ, היא מונה את פי הבאר, היא מונה כל מיני דברים. אז באמת המפרשים שם לא רק התחבטו, יש שם איזה תוספות יום טוב אחד ארוך מאוד מאוד שהוא מונה ופוסל את כל האפשרויות האחרות מה לפרש את זה, ובסוף הוא אומר אבל מה, פי הארץ, הכוח של הארץ לדבר. איפה מצאינו שהארץ דיברה? אז הוא אומר, כתוב בקורח ונבלה, וכל הארץ נסו לקולם. איזה קול היה? איזה קול? אז כמובן שאנחנו מפרשים שהזעזועים שגרמו לרעידת האדמה, זה הקולות או הקולות של המפלים, של המפצים.
יש קולות. כל אלה שחווים רעידות אדמה,
מספרים שיש קולות. מה טיבה? הזעזוע שם של גרמי האדמה. אז זה הפשט הבסיס שאנחנו מפרשים לעצמנו, כל הארץ נעשו לכולם, לכולם של פתיחת האדמה ושל הקשיים האלה. הוא אמר את זה בעקבות רבו. רבו היה מהר"ל. אז הוא אומר, כמו שהרב כותב בדרך החיים, זאת אומרת בפירוש של המהר"ל על פרקי אבות, אז הוא אומר כל הדברים הללו בין השמשות הם דברי ביניים. יש ניסים, שניסים נעשו, הניסים זה מחוץ לגדר הטבע. ששת ימי המעשה הם חוקי הטבע שאנחנו מכירים. דברים שהם חריגים, הם לא בדיוק נכנסים לחוק של ששת ימי המעשה, זה נברא בין השמשות. זאת אומרת, אחד הדברים זה פי הארץ. פי לרמב"ם היה קשה כל הסיפור של ניסים, כי זה חריג מן הטבע. אז הרמב"ם משתמש ביסוד שחז"ל אמרו, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. לאיתנו אמרו חזר, לאיתנו הפשטו, המים זורמים בצורה נמרצת, בצורה איתנה, ובים סוף הם נפסקו לזמן מסוים, ואחר כך הוא חזר בזרימה הרגילה שלו. חזר דרשו לאיתנו לתנאו הראשון, שהקדוש ברוך הוא יתנה עם הים, שהוא ברא את הים ואמר יקבו המים במקום אחד, מראש נקבע שבנקודת זמן מסוימת התנאי הזה יהיה שהוא לא ימשיך את זרימתו. הרמב"ם מרוויח בזה, העולם מתקיים על פי הכללים שלו הרגילים, אבל הניסים החריגים מראש נבראו, זאת אומרת בתנאי הראשון של קיום העולם כבר הוא תנאי יוצא מן הכלל. והרמב"ם מרוויח בזה שהעולם כולו מתנהל על פי תוכנית, על פי תוכנית קדומה, והניסים אמורים להתרחש בנקודת זמן מסוימת שנקבעה. אז בכיוון זה הוא גם פירש פי הארץ. זרם הרגיל שהאדמה, עובדה, אנחנו כולנו ברחנו הבוקר, רוקה ארץ על המים, אחד הברעות זה רוקה ארץ על המים, שאתה מושיט את הרגליים ואתה נוחת על הרצפה ואתה לא נופל, כי זה שאתה לא נופל זה שקליפת כדור הארץ מחזיקה מעמד. אגב, אני חושב שכבר אמרתי את זה, מה כתוב אצלנו בתורה, מה קרה אחרי רעידת האדמה? לכאורה רעידת האדמה אמורה להיות, ומשה בעצמנו עם בריאה יברא השם, זאת אומרת משה רבנו מכין את הציבור שלו לקראת המאורע הדרמטי ביותר, שבאיזה מקום שהוא האדמה תיבקע, ואני צופה את זה מראש וכך זה יקרה. אז זה צריך להיות הוכחה מוחלטת לנאמנות שליחות משה רבנו. מה קרה למוחד? אתם עמיתם את המשם. גבל, עשינו לך כבר את המופת הכי נמרץ. מה אתה, מה? אין ברירה. אז מוכרחים באיזה מקום שהוא, איך שהקדוש ברוך אומר, השיקות עם יעלי. פעם חשבתי שרעידת האדמה תהיה הוכחה. אז מה הוא אמר? כל אחד שיתן את המטה שלו. קיצר, איך מטה פורח? מטה פורח זה לא כדרך הטבע. למה מטה פורח? ואז כתוב האירוע, מאז אין אירוע על שליחותו של משה רבנו. למה מטה פורח? שהוא יש, הייתי אומר, זה יש לי יותר, זה הוכחה מחייכת, זה סימפטי, זה פרחים, ונניח מטה פשוט שמוציא שקדים. למה זה אמור להיות יותר הוכחה מאשר ירידת האדמה המצופה מראש? מכאן דרשו בעלי המוסר יסוד גדול מאוד, הוכחה בדרך השלילה והוכחה בדרך החיוב. הוכחה של קטוסטרופה, אתה קולט יותר את הקטסטרופה מאשר את ההוכחה שבדבר הזה. בבקשה?
באותו רגע.
לא רק באותו רגע. אני לא יודע, אתה מרגיש מומנט אחר. בבקשה. משהו בונה. זאת אומרת, למה נקרא שמו יתרו? שיתר פרשה אחת בתורה. מהי הפרשה שיתר בתורה? ואתה תחזה מתוך עם. יתרו לא מתחיל מאתה תחזה, יתרו מתחיל לא טוב הדבר אשר אתה עושה לבדר, נבול תבול, לכן אתה תחזה. למה לא אמרו שיתרו נקרא שיתר פרשה של לא טוב? אם לא טוב לא מתחילים. לא טוב זה תמיד שלילה, לא טוב זה דרוש, אבל זה דרוש אמיתי מאוד פסיכולוגית. זה באיזה מקום שהוא אתה מתחיל מלא, תתחיל מאתה תחזה. יתרו יתר פרשה בתורה, הפרשה החיובית. החיוב הזה הוא שבא לידי ביטוי גם במטה הפורח, מבחינת המשקל שלו הוא פחות מן הנס הגדול של רעידת האדמה, אבל הוא מחייב, לכן ויקחו איש מטהו. אגב, הסיום שלו הוא באמת בעייתי. ויראו ויקחו איש מטהו, יחד נס גדול, ואומרים להם שכל אחד לוקח את המטה שלו, ואהרון הפורח. מה אכפת לך שביקחו איש מטהו? כמה שווה המטה הזה? הרי המטה הזה, אוקיי, אבל אני, אתה צודק, אבל אני שואל אז, אבל אז, למה בעירו יש עיר מתאו? אז בעלי המוסר, הרב בר שאול, חלק מהתקופה שלו, למד אצל בעלי המוסר, והוא כתב בשיחות שלו מן הבאר, אז הוא כתב, ללמד אותך שבסתר הלב שלו באמת המקל שלי השתתף בתחרות הזאת והוא לא פרח, אבל הוא שלי, תן לי אותו בחזרה. הוא צחצח את המאמר בצורה כזאת, ויקחו איש מתאו שמתחת לסף התחרית, אבל אני רוצה, אבל יש פה דבר הרבה יותר עמוק. הרי על מה היה הוויכוח? אמרנו קודם הגשמה עצמית. כתוצאה מההוכחה הזאת, אז כל אחד אמר, תן לי, אני רוצה להיות נאמן לעצמי, תן לי את המטה שלי. המטה שלי באמת השתתף בתחרות, והוא לא זכה בתחרות, אבל הוא שלי. זאת אומרת, ההוכחה, או המסקנה, מה שהתבקשה מתור זה שאני אהיה נאמן לעצמי. ויקחו ויקחו איש מתאו, מכאן ואילך הם למדו, קורח ניסה להיות יותר ממה שהוא, ולכן הוא נכשל. עכשיו, אחרי שאתה מראה לי שכל אחד צריך להיות נאמן לעצמו, ויקחו ויקחו איש מתאו, מכאן ואילך כל אחד הפיק לקחים שאמר אני עכשיו נאמן ליעדים שלי, ואותם יעדים שבא לידי ביטוי במטה המיוחד שלו. אז זאת אומרת, יש באמת מסקנה, קורח ירד לאדמה, אבל באיזה מקום שהוא, לקחו ויראו איש מתאו כתוצאה מן ההוכחה הזאת שבאה. על כל פנים, פי הארץ זה הביטוי של המשנה לגבי רעידת האדמה. פי הארץ לבלוע את קורח ועדתו הוא מהדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. מה פתאום? אז השפת אמת אמר, כי אז הזמן להתקשר המעשים אל השורש. שבת, עולם שכולו שבת, זה המנוחה, זה המרגיעה, זה היעד. כל ששת ימי המעשה זה רק העשייה לקראת זה. בערב שבת בין השמשות זה תכלית הבריאה. אז אמרו לבריאה והנה טוב מאוד, אז התברר הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. באבות פרקי משנה ועבדן בעל תוספות יום טוב בעריכות במושג פתיחת הפה, וסיים על דבריו שלו והוא כמו כפתור בפרח, הוא נהנה מזה. ואילו בעל שפת אמת פירוש, החיסרון הדבוק בעצם העולם הזה הוא הנקרא פי הארץ. פה רוצה לאכול, פה רוצה להשלים. פי הארץ זה מעלה גדולה, זה מעלה גדולה. היצר האינטלקטואלי, הרצון להשיג, הרצון להישגים של החברה האנושית, זה פי הארץ, הפה הזה שצריך להזין אותו. כלומר שמשתוקק, השפת אמת קרה, משתוקק הבריאה לקבל השלמות, והוא כורח מנע השלמות, לכן בלה אותם. אם אתה יודע לתת לפי הארץ מה שצריך, אז הוא לא צריך לבלוע אותך. רחוק הדבר שיהיה המכוון, עשיתם את ביטל את זה, רחוק הדבר שיהיה המכוון בפי הארץ רק על בליית הרשעים, כמו שאנחנו מפרשים סתם, שזה נברא באמת. אבל העניין הוא, כי העולם הזה, איך עשיתם את נתן לזה ביטוי אוניברסלי, הוא חסר השלמות, ולכן הארץ צריכה לקבל גמר השלמות מן השמיים. היא פותחת את פיה כדי לקלוט דברים, והוא שיהיה העולם חסר מנוחה. כתוב בתורה, ויחל אלוקים ביום השביעי. הרי ביום השביעי לא עשה שום דבר. אז רש"י אומר שם שני הוקמתות. הוקמת אחת אומר חסר מנוחה. מנוחה זה לא עשייה, מנוחה זה לא לעשות. אז בלא לעשות הארץ הגיעה לשלמותה, ונפתח הפה בבוא השבת לקבל השלמה מלמעלה. ובכן, פי הארץ נפתחה בערב שבת כדי שיתקבל את שלמותה. כמו שאנו מקבלים השבת, כמו כן כלל הבריאה מצפה אל השלמות. אנחנו רואים איך הוא עשה מפי הארץ, הוא עשה ממין היסוד של העולם כולו. כלל הבריאה מצפה אל השלמות הבא בשבת. השתוקקותה של הארץ לשלמותה באה על ביטוייה בשביתת השביעית. שיאה של השלמות שבת הארץ. דהיינו, העולם הזה מגיע לסיוע שהוא לא עושה כלום. מה הוא לא עושה כלום? הוא שבת. הנה הפרדוקס הזה, כמו שהשבת של יום השביעי היא השלימות של העולם הזה, השביתה אין לכם, לא לעשות כלום, זה השיא של השמות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.